אנחנו מנסים להבין מה קרה שם, בין גבר למכנס. אז מנסים להיכנס לתוך הראש של יונתן, לתוך הראש של שאול, בשביל צריך להיכנס לתוך הראש של פלישתים. שאפשר להסביר את ההתנהגות שלהם בצורה מאוד רציונלית, הם בטח הסבירו כך, אבל מבט רגוע, מבט מפוקח. מבט קר רוח שיכול לנבוע משני מקורות שונים, יכול לנבוע מין אופי כזה שבז לסכנות, שאדיש למוות. וכשאתה אדיש למוות אתה מנתח את... מה בשדה הקרב? שדה הקרב זה לא סוגיה בבית מדרש. אתה לא יושב ליד החברות שלך ומדייק ברש"י ובתוספות ושואל מה החיזוקים שהמהרש"א מאפשר לך. אתה נמצא בזמן אמת בתוך המקום הכי מפחיד בעולם, כל טעות לחיי אנוש ופרטיים, וכל טעות יותר דרמטית זה סכנה לקיומה של האומה כולה. יורים עליך, ובתוך האבק, האש, הדם והזעקות של שדה המערכה, אתה צריך לחשוב בקור רוח. זו משימה שהיא על-אנושית. היא יכולה להתבצע עוד דרך אנשים שהם על-אנושיים. עם כאלה נטולי בספר הרפול מסופר שאחרי כיבוש החרמון במלחמת יום כיפור, הרמטכ"ל עלה למצב החרמון לראות מה קורה שם, ואז הסורים הורידו מרגמות. נראה אם זיהו שם את הגנרלים, הורידו מרגמות, אז כולם תפסו מחסות חוץ מרפול ומשה דיין, שהמשיכו בנחת ובשלווה לשוחח. ועוד מרגמות ומסתובבות סביבה, פוצות סביבה. אין לזה טעם, אין לזה תועלת מבצעית, זה לא זה לאף אחד. אנשים כאלה ש... אולי בעיה נפשית, אולי נשמות מיוחדות והשם ברא. ימות או מה אכפת לך? מה אכפת לך לתפוס מחסה? לא, לא לתפוס מחסה. אז אין לנו חינוך להקמת דמויות כאלה. זה לא דמות בריאה. יש לזה הרבה השלכות בזה שאדם לא מפחד, וגם הרבה דברים אחרים הוא לא. מה התנ״ך מספר לנו? התנ״ך מספר לנו אמונה. כשהאמונה שלך בנצח ישראל, שלא ישקר להם לכם, היא אמונה שהיא חודרת להיות מולדת. שברור לך לחלוטין שלא איתו השם אמור לך אותו לעזור. מתוך שאתה מבין את הקו של ישראל, אז אתה רגוע, אתה יוצא לקו רגוע. יורים עליך, כל הסכנות שבעולם מלאות למות על ראשך. ואתה רגוע לחלוטין, מתוך שאתה רגוע, אתה קורא את הפרק כמו ממחברותה. ואתה אומר, מה קורה פה? כי שאול לחוד בגלגל. הוא לא ידע, אולי הייתה התוכנית הראשונה, הייתה בכלל לא להקות עכשיו בפלישתים. וזה להקות בהם תוך כדי תנועה, כשהוא לחוד בגלגל. הוא לא מתווכח עם אלוקים, אז לאט לאט מתברר לו לתדמתו, שמה? שפלישתים לא יורדים אליו מכנס. בגלגל, במכנס לגלגל. זה משלו שמואל. לפני, והתאפק ועליה עולה, הוא רוצה לברוח מהר משם. אבל אחרי, כששבעה ימים הוא לא ירדו, אז הוא קורא ברוגע, בלתי נתפס את המפה, ואומר, אז הם מפחדים. שיספרו את כל הסיפורים שבו להם, מפחדים. ו-600 האנשים עולים ביחד עם שאול. ואין לו תוכנית פעולה יותר אופרטיבית לשאול, שהוא לא יודע מה לעשות. וזו נכונה פסיכולוגית כזאת. לא של מנוול ערמומי שמחפש. הוא באמת מזהה שקורה פה משהו אמיתי. הוא מטפס עם אנשיו לכיוון, ופלישתים רואים את זה, והם צוחקים, כי זה מצחיק אותם, כי מול ים שאין לו סוף. אבל תודו בזה שאתם חרדים, זה בסדר גמור. תודו בזה שיש מקום לדאגה, הם לא מותים. וההוכחה הכי גדולה זה שהם שולחים את המשחית לכל הכיוונים, חוץ מכיוון דרום. כיוון דרום הם שולחים מצבה, הם שמים על הקבר, ברח להם בלי כוונה. שהוא קורא לזה מצבה במקום מוצב או מצב. ובעצם מה שאוחז במחנה הפלישתי זה יש פער אדיר, בלתי נתפס בין הנראות לבין מה שקורה בפנים. כי הנראות היא מלאה לגלוג ובוז. והכוחות הצבאיים שיוצאים להשחית, הם יוצאים לעשות טבח. לעשות טבח אכזרי, בלתי נתפס, נקמה זוועתית באוכלוסייה הישראלית. ובדיחות זולות ורהב. הם לא הולכים ללחם בצבא, זה מה שמספר, אבל הם מתים מפחד. הם מתים מפחד כי הם לא מבינים. הם לא מבינים למה שאול חיכה שבעים במדיין. והם לא מבינים למה שאול עולה אליהם. הם לא מבינים, כמו שגם אנחנו, כמו ששאול לא מבין. הבעיה של הפלישתים שהם מאמינים לשמואל. מה ששאול לא כל כך אמה לשמואל. כי לפני הרבה זמן ובלי קשר, שמואל אמר לשאול שכשהוא הגיע לגלגל הוא יחכה לשם שבעה ימים. ושאול נתקע בגלגל, באירוע הרגע הכי נכון, הכי לא נכון, נכון? לא, זה לא נכון. זה ממש לא נכון. כי כשנביא אומר לך את דבר האלוקים, אתה לא נתקע. אתה ממש לא נתקע. מתי אתה לא נתקע? במיוחד במצבים שאתה חושב שאתה נתקעת. אתה לגמרי לא נתקע. הנבואה היא לא דורסת את המציאות. הנבואה לא דורש רק קורבנות כבדים כדי להוכיח שאתה כפוף ומגלה נאמנות לכוח עליון. הנבואה, כמו הנשמה, רק מעצימה את הגוף, רק לא רומם אותו. ולכן כששמואל אמר שבעה ימים, אלוקים ידע מה הוא מדבר, אלוקים ידע. אלוקים ידע בדיוק מתי זה יהיה. זה לא צבר תרחישים מקרי ש... עיכב, זה לא מעכב, אלוקים לא מעכב, אלוקים אף פעם לא מעכב. אני אומר דברים מובנים, אני מדבר על דברים שרואים את התועלת שלהם, לפעמים ממש לא. לפעמים זה דברי אלוקים יחידותם. אז מה? אלוקים אמר, נכון? החטא במרכאות של שאול, שבמקום להמתין בנחת, שבעת הימים האלה עברו, כי זה עובד לטובתו. כל דקה פה עובד לטובתך, כל דקה. כי אלוקים עובד לטובתך. במקום לחכות בנחת, להבין שמתבשל פה משהו מאוד מבורך, תן לזה על סוף. הוא חושב שזה אסון. הוא יעשה את זה כי הנביא אמר לו, הוא לא מתווכח. אבל הוא חושב שהקודש צורר את המציאות, צורר את החיים. אז בצער רב היה קודם מתכופף, והוא לא רוצה להתכופף. אבל הפלישתים מההתחלה הבינו, הם לא הבינו כמעט שהם עונה, לא למדו אורות הקודש. הם מפחדים, הפחד שלהם אמר, אם הם שמעו שהנביא אמר לשאול בי שיהיה בגיגה, אם הם חושבים שזה תרגיל של שאול, אז הם דואגים. אם משום שהנביא אמר להם, אז הם בפאניקה. רואים, אני יודע שהם בפאניקה. יש לזה אין סוף הוכחות. ככל אשר שפת ים לרב, ב-30,000 פרחים, ב-6,000 פרשים, זה הכל הוכחות של בפאניקה. אז אם אתם כל כך דואגים ממני, אז למה אתם לא יורדים? הם רצו, 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 והתפללו ששאול לא יעלה, ושאול לא עלה. אז הם שמחו שתקבלו תפילותיהם, אבל בסתר, אומרים, מה קורה פה? אז אל תעשו את בסתר. אז אם אתה מפחד, תגיד, קשה לי. אל תיכנע לקושי, אל תרים ידיים, אל תנוס. אבל תגיד, מסובך לי, בוא נחשוב, בוא נתפס את צער, בוא ניתן מענה, בוא נעשה את המענה. וכשהם לא עושים את זה, אז ברור שהמחנה הפלישתי, המחנה הפלישתי יושב, ומולו, מעבר לקניון הזהיר הזה, תודה רבה, יושבים להם 600 אנשים, מה הבדיחה הזאת שלהם? יושבים בנחת כזה, מחכים שהזמן יעבור. הפלישתים שוב לועגים. אם אתם באמת לועגים, תבואו ותדרכו עליהם. תשלחו 50,000 אנשים, והם ישבו את 600 האלה. אבל זו בושה לשלוח 650,000, אפילו 6,000 אנשים, זו בושה לשלוח. כי מה, אתה טוען שזה נמלה קטנה. זה מה שמפחיד אותך. אז אתה מפחד ומתכחש לפחד. אסור, יש פחד מישראל, יש פחד יותר גדול מישראל, מה? הפחד מאלה שמסביבי. זו תרבות של יוהרה, זו תרבות של החצנה, זו תרבות שהדבר הכי מפחד זה להגיד שאתה מפחד, הכי מפחיד זה להגיד שאתה מפחד, הכי הכי מפחיד. אז יש פה המון רעש וצפצופים ורעש, וכל אחד לא מסוגל אפילו לקבל עזרה, לא מסוגל אפילו לקבל תמיכה, כי אסור. הם מפחדים אחד מהשני, אין שם, אגד רשעים, אינו מן המייר. הם כולם מאוחדים, בעצם כל אחד נשאר בתוך האגו, שהם לוחמים נגד קרן ישראל. עליך הברית לכרות, ובאויבים של עם ישראל תמים מנוולים. אין שם אחדות אמיתית. זה הכל סיפורים, וכשאתה יודע שהכל סיפורים, אז אתה יודע אני מצל את זה. אתה יודע שהאנשים האלה, אתה פשוט מותח את ממד הפחד שלהם עד מתי, עד שהם יתרסו לתוך עצמם, זה מה שקרה. שאול בטוח שהשלווה שלו מעצימה, מעצימה, מעצימה את המתח הפלישתי, עד שמרוב מתח מישהו יתחיל לריב על שטויות, מי עקף אותו בתור לבאר, ומי לקח שניצל יותר גדול, בסוף המריבה תפרוץ והיא לא תתקיים על הרקע הנקודתי של מה אנחנו אוהבים. כל הפחדים וכל החרדות נמצאו החוצה, וזה מה שעוד אתה עושה. ואתה אומר, אם הם יגידו עלו אלינו, זאת אומרת שמה? עלו אלינו, זאת אומרת שהם משותקים מפחד. הרי זה שטות, הרי למה שנעלה עליהם? מה זה להגיד עלו אלינו? עלו אלינו להגיד, תנסו לראות בהם מרחוק, תנסו לזרוק עליהם אבנים. למה שהם יעלו אליכם? עלו עלינו זה להגיד, אני מפחד לרדת אליכם, ולעטוף את זה בבדיחות, בדיחות שלא מצחיקות אף אחד חוץ מי שמעניין להסתיר את החרדות שלו מעבר למסך של בדיחות. כל אנשי המצבה צמודים ביחד, והם רואים שני עברים, הם בזים להם, הם קוראים להם, הנה עברים יצאו מן החורים, נכון? נתייחס עוד מעט כמה דקות לעברים, מה זה עברים? עברים זה, זה ביטוי מלא לעג של פלישתים כלפי ישראל, לא כל הדרך. איפה כתוב בתנ"ך עברי? יש אברהם העברי. ועם יוסף, עבד עברי. מה היא מתכוונת? עוד חכו רגע. מה היא מתכוונת? אשת פוטיפר שאומרת, עבד עברי הביא לצחק בהם. מה זה עברי? היא לא יודעת שהוא נכד של אברהם אבינו, נכון? בסדר, משה ויהיה משה, משה מדיין, משה מגיע למדיין, ומה הם אומרים? לא, מדיין.
משה
אומר איש עברי מכה איש מאחר. הוא לא עברי, שני אנשים עברים נצים. הוא יוצא לראות, בגלל השם יוצא לחברה בסביבותם, שני אנשים נצים נצים. אז הוא רואה אותם עברים. המילה עברים מופיעה בתורה רק בקשר לעבד, עבד עברי. כי תגנה עבד עברי, או עמה עברייה. וגם בתנ״ך, לא כל התנ״ך, כשירמיה אומר להם שחרר את העבדים ולוקחים אותם בחזרה, אז מוזכר הביטוי עברי. יש גם בספר יונה, עברי אנוכי ואלוקי השמיים, אני ירא. מה פירוש הביטוי עברי? מאיפה הוא בא? הפלישתים מאוד מקפידים לקרוא לנו עברים. גם בפרק ד' במלחמה, כשמביאים את ארון השם, אז הם התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, כן, תעבדו את העברים כאשר עבדו לחיים ולזכות פה. וגם אצלנו במלחמה, פרק י"ג, בהתחלה, כשכולם באים להתאסף אל שאול, אז העברים מוזכרים שם. מאיפה אנחנו? הפסוק ג' ושאול תקע בשאול כל הארץ אמר לשמוע עברים. בפסוק ו"ז, פסוק ו"ז כולם מתחילים להתחבות, ועברים עברו את הירדן אל הצגן וגלעד. זאת אומרת, העם עצמו מתחבא באזור. העם רואה ששאול תקוע, אבל עברים הם לא מתחבאים באזור, הם בכלל בורחים למקום אחר לגמרי. וגם פה במלחמה פה, כשאנשי המצבה מזהים את שאול ויונתן, אז מה הם אומרים? בואו נראה. ויגלו שניהם מצב פלישתים, אמרו פלישתים עיני עברים יוצאים מן החורים. וכשהמלחמה מתחילה, כתוב פסוק אבל להם, והעברים היו לפלישתים כאתמול שלשום. ושאלו עם המחנה סביב, גם הם עליות מישראל שם שאול ויונתן. מה פירוש הביטוי עברי? עברי במקרא פשוט, עבר הנהר, היו אבותיכם, ובגדה של פסח, נכון? אברהם העברי נקרא קודם כל בגלל שהוא בא מעבר הנהר. אז מה אם הוא בא מעבר הנהר? מה זה משנה שהוא בא מעבר הנהר? זה עדה, מה העדה שלו? מה המבטא שלו? מה הזהות שלו? אתם יודעים שבני ישראל פה הם מזמן לא באו מעבר הנהר. אז למי שבא מעבר הנהר יש גם שיוך פוליטי, יש שיוך מעמדי. אני מסביר. שהעולם העתיק הוא בנוי על משטרים של עבדות. יש מלך ויש היררכיות, קסטות, כתות ומעמדות, ויש את מעמד העבדים. מעמד העבדים הוא כמעט כולם. ויש ברית, יש ברית בין כל הממלכות של העת העתיקה, שגם אם לוחמים שנאתם עזה כמוות, יש דבר אחד שמשתפים פעולה, וזה עבד נמלט. משום שלעבדים אסור שתהיה אופציה לדמיין שהם יצאו איפה מלחירות, שיברחו לארץ אחרות. אם האופציה הזאת תהיה קיימת, אז הרבים ירמסו את המעטים. אלה שמנהנים, אלה שמנצלים את המשטר הזה, הם אנשים, מעט מאוד אנשים, זה רק השלבות העליונות. ולמה שעבד לא יברח? למה שעבד לא יתקומם? הפתרון היה שאין תקומה, אין תקומה. כל השונאים והאויבים הכי גדולים בעולם העתיק שיתפו פעולה, שתסגיד עבד אל אדונו. שאין דבר כזה לאפשר לעבד. שוב, כי הנזק לשתף פעולה עם האויב הוא תמיד יותר קטן מאשר שהאויב גם כן ירשה לעבדים שלו לברוח אליו, ואז הלך על כולנו. ואז תהיה התקוממות עבדים, ואין לדבר סוף מה שיקרה לכולנו. אז עבד, תראו, התנ״ך שלנו הוא הספר היחיד, ספר המוסר היחיד שכתוב בו, ואנחנו מוצאים הרבה ספרים, ש, שיש ביניהם הרבה אי התאמות, אבל הדבר בולט מאוד, כל אנשי ביקורת המקרא ש... כל דבר שאפשר לדומה קצת, אז אומרים שהתנ"ך העתיק, תעלה מספתי שקר, אז לא תסגיר עבד אל אדוניו, הפסוק בחומש דברים, הוא לא מסתדר בשום צורה עם שום מערכת חוק קדומה. בטח שתסגיר עבד אל אדוניו, מה אתם חושבים על זה? וככה ההיסטוריונים אומרים, אני לא יודע אם זה נכון, זה נשמע לי הגיוני. שבעולם העתיק שלטו שני מרכזי שלטון, היה את האימפריה המצרית העתיקה, שהיא שולט במצרים שלה, והיה את האימפריות של מסופוטמיה, של ארץ ערב, שזה אשור, בבל, נינווה, אחר כך גם פרס. ולפעמים האימפריה הזאת גוברת, לפעמים האימפריה הזאת גוברת. בארץ ישראל, המרחב הכנעני הקדמון, הוא מרחב של שטח הפקר פחות או יותר. זאת אומרת, זה בין שתי האימפריות, זה רחוק משניהם, זה קרוב לשניהם. זה שטח שאף פעם לא היה נשלט בצורה חזקה מדי בידי איזושהי אימפריה. זה תמיד עובר מצד לצד, או מה שברוב המקרים זה לא אף צד. זה באמצע, מה שמאפשר גם הממלכות הישראליות להתפתח מאוד מאוד, כאילו. לא נוגסות, הן לא צומחות בליבה של אימפריה, אלא בצד, בשולי. וזה אומר, ככה אומרים הרבה חוקרים, זה אומר שבארץ כנען היו הרבה מאוד אנשים שהם ברחו עבדים נמלטים. עברי, בארץ כנען, עברי בעיקר בתקופות של התנ"ך, זה עבד נמלט. יש הרבה באגרות תל עמרנה קוראים לזה, זה בנילוס העליון. מצאו גנזך של פרעונים עם מסות אדירות של... לגרות בכתב חרטומיות, אני חושב, לוחות טין, לא? שבהם יש המון המון תכתובת בין הפרעונים לבין מלכי כנען בתלונות נגד מה שאפשר לתרגם אותם. אני באמת לא בקיא במצרית עתיקה, אבל מה שקראתי ולא מעט מקומות, זה מה שנשמע כמו עברים, אפורים, אמורים, שזה קבוצות ביניהם, קבוצות שודדים כאלה, שעבדים נמלטים, שהמקום היחיד שהם יכולים לשרוד זה הרחק מידו של השלטון, שזה כמו מערב פרוע כזה, זה ארץ ישראל. עד הכל זה ארץ ישראל, זה ארץ ישראל. ואנשים ש... שוב, מבחינתנו עבד נמלט הוא 100%, עבד נמלט הוא הכי צודק שבעולם. למה שהוא יהיה עבד? האדון הוא המנוול. מבחינתנו אנחנו לא רואים שום מבעיה. לא בעבד, ובטח עבד נמלט מבחינתנו הוא גיבור, שצריך להעלל ולהריץ. אבל בחוקים של העת העתיקה זה היה איזה מושג של גנב. ולכן עברי מיוחס תמיד לעבד, לעבד נמלט. לבין שמישהו מחוץ לחוק, אדם לא חוקי כביכול, אדם שאין לו זכות לחיות, בלי תעודת זהות. ולכן לפלישתים מאוד מאוד חשוב לקרוא לנו עברים, למרות שהפלישתים בעצמם מאיפה הם? הם פולשים, זה השם שלהם. הם פולשים, התרבות שהם, העקירות של התרבות שהם הותירו, הם באו מהים התיכון, התיישבו בחוף הים התיכון, הם התקרו שם, הם לא המשיכו קדימה. העקירות שלהם זה הים האגאי, זה השבטים היוונים הקדמונים. לפני ההלניסטים ש... אבל כרגיל, אדם במצוקה מדביק את החולשות שלו על אחרים. אז הם משתמשים קבוע ב... אני מקווה שזה בוז כזה, עברים זה כללה, עברים זה לעד. חשוב להם מאוד. מי זה העברים האלה ששומרים את... שמו העברים, אמרנו שהפלישתים מגייסים כחול אשר השפת הים לרוב. זה לא יכול להיות פלישתים. אין כל כך הרבה פלישתים. פלישתים מגייסים את כל שבטי החסות שלהם, את כל העבדים שלהם, את כל ה... משועבדים שלהם, את כל אלה שהם הכריחו אותם לתרום להם צבא. הצבא הפלישתי בנוי בעצם מערב רב של עשרות, אם לא מאות שבטים וערים, שהקשר היחיד ביניהם זה הפחד מידו הרודה של השליט הפלישתי, שידע לרדות, ידע להניש קשות. אז העברים, פה בפרק שלנו, זה אלה שבשיעבוד הכי קשה. יש את הישראלים, ויש אפילו העברים ששאול שתקם שופר למור. בשביל העברים בפסוק ג' הוא רוצה להגיד, אפילו אתם תצאו לחירות. רש"י אומר, שמעו העברים שמרדנו בפלישתים וישמרו בהם. זו ההזדמנות שלכם לחסל אולי עשרות או מאות שנים של שיעבוד. אתם יכולים להשתחרר מזה. אבל אחרי זה, כשהקרב נתקע וכולם מפחדים, אז מי שמפחד הכי הרבה זה העברים, זה אלה שהיו עבדים של הפלישתים, והם בכלל בורחים לעבר הירדן. ופה הוא אומר, ישמעו העברים. זה בוז ולעג, אבל כשאתה בז ולועג למישהו, זה לא מכבד אותך, לא מרומם אותך, לא מגדל אותך, לא מעצים, בעיקר חושף את זה שאתה... למה זה טוב ללעוג למישהו? מה זה נותן לך? מה זה מוסיף לך? זה בעיקר חושף חרדה. בעיקר כשאתה מקלל, כשאתה בז, כשאתה מדבר נגד, זה בעיקר חושף, אתה מסתיר, אתה ככה מנסה להסתיר את החרדה. בנהירות כזאת. מה זה עוזר שמדברים לא יפה מישהו? אתה רוצה להילחם, בוא תלם להילחם, אתה רוצה לחסר אותו, להפך. אתה רוצה לצאת מלחמה, אתה צריך לכבד את היריב, להיות מודע ליכולות שלו, ולא לזלזל בו, ולא לחשוב שהוא חלש יותר משהו. להפך, כדי לנצח צריך כמה שיותר להעצים את היריב, ואז! והפלישתים מסתפקים בבדיחות, והבדיחות האלה חושפות את מה שלעיניים ששאול ויונתן שקוף, כל כך אומר שקוף, הם מתים מפחד. ולכן הטיפשות הזאת, השטות הזאת, תענו עלינו ונודיע אתכם דבר. זו בדיחה שאולי אותה מצחיקה, אולי בקושי, אבל היא אומרת שכולם בפאניקה, והם בפאניקה מהפאניקה. הם מפחדים למות, הם הרבה יותר מפחדים אחד מהשני. יש שם קואליציה רופסת. יש שם המון 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 שבטים ואנשים שלא אכפת להם אחד מהשני. אין להם שום סיפור משותף, אין להם שום זהות, הם לא קולקטיב, הם לא קולקטיב. הם גויסו בכוח השוט, או בכוח הבטחת השלל. והמחנה הפלישתי רועד מהקסמים של הנביא הזה שמואל, אז הם רועדים יותר מכולם. ועל זה יונתן בונה. כשאתה אומר, כשהם באים שניים ומדברים עליהם לא יפה, אז נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. ויונתן שם, עלה נתנה לבעד ישראל. הם בעצם, הם הולכים לקרוס לתוך עצמם. הם מפוחדים, הם בפאניקה, ואני הולך רק להדליק את הגפרור. אני משליך גפרור של פאניקה, לתוך חבית לא מרף של פאניקה. וזה מה שקורה. בא אלו נתן ידיו הרגליו, אז הוא מגיע למעלה, מתנשר ומתנשף, מוטש. נכון? משתתף טיפוס סלעים זה. וטרח, הם צמודים מה שאומר, הם צמודים. במקום שיסתר, גם בכל הכל הם מחכים למוות. ואוטומטית. תוך שנייה, ותהי חרדה במחנה, בשדה ובכל המצב המשחית חדור גם אמרנו, זה קורה ברגע הכי מפחיד. מה הרגע הכי מפחיד? שהמחנה מתפרק. זה קורה בדקות האלה. זה טווח ראייה, זה טווח שמיעה. המצב כמובן למחנה והמשחית, הם עוד לא התרחקו, הם מבינים שקורה משהו. התחיל מה התחיל? התחיל מה שהם פחדו, מה שכל אחד בתוך ליבו אמר, הנשק הסודי, הנשק הסודי של עם ישראל. התחיל משהו. ומה קורה כשהתחיל משהו? חרדו גם הם, אבל תרגז הרתי לחדת עליהם. אחרי זה בואו נראה, אני מדלק עוד קצת בפסוק. פסוק אף. ויזעק שאול בכל עם אשר איתו עובד המלחמה, ומה הם רואים שכל המלחמה? והנה הייתה חרב איש ברעהו, והוא אומר, למה שהם יכירו אחד השני? למה המחנה הפלישתי יכול לחסל את עצמו? כי כולם מלחמים בכולם. כי לא היה שם שום ביחד, הביחד היחיד שהיה פחד מהנוגס הפלישתי. והפחד מהקסמים של שמואל הזקן יותר גדול. אז כל אחד אומר, ימות העולם, כל אחד רואה בכל עורים, כל אחד אכפת לו רק מעצמו, אז הוא דוקר כל מי שזז. רואים אותו דבר במלחמת, אין לי פה שופטים, מלחמת גדעון בבני קדם, כשבאים בלילה, אז יש חושך ויש רעש, אז כל אחד מתחיל לדקור את כל מה שזז לידו. ליתר ביטחון. אתה לוקח המון אגואיסטים ביחד, אז כל אתה מחזיק את הביחד, אז זה מכשיר רב פעולה. ברגע שאתה יודע לפורר את זה, אז הכל בא לקריסה פנימית. אז יונתן לא צריך לעשות יותר מדי. לא קרה שם שום קסם. יונתן צריך להציט את הפתיל של הבהלה, וכולם בפאניקה. הפאניקה, כולם שוחטים את כולם. כל אחד מנסה לברוח, כל אחד מנסה, וזה לא עוזר להם שהם בורחים. למה לא? והעברים היו לפלישתים כתמול שלשום. של ההצלחה הזאת, גם העברים מתחילים לתקוף פלישתים. אבל בעיקר מה קורה? פסוק ב', תראו איזה יופי. וכל איש ישראל הם מתחבאים בהר אפרים. למה איש ישראל התחבא בהר אפרים? ממה הוא התחבא? הוא התחבא כי שאול תקוע בגלגל. אנשי ישראל התחילו לבצע נסיגה עצמאית, כל אחד בפני עצמאי, הביתה. בהר אפרים, הר אפרים זה כל הגוש הגדול של אגב ההר. במשך השבוע ששמואל לא הגיע, בטח אחרי השבוע, אז כל אחד נמצא, הפלישתים בורחים, ולאיפה שלא בורח פלישתים, מה קורה? מחכים לאיזה שלושה ארבעה ישראלים, מחפשים אותו, מחסלים אותו. למה מחכים עכשיו? כי הם היו בנסיגה הזאת הביתה, הם מתחבאים בהר אפרים. כאילו, אנחנו לוקחים את כל הכישלון של פרק י"ג, כל התדהמה הזאת, כל התקיעות הזאת, כביכול, שככה שאול וגם אני הבנו אותה בהתחלה, והיא מתברר שזה מדויק. זאת דרך היחידה לנצח את הפלישתים. ליצור בהם את החרדה הזאת, לייצר בהם איזה מין ביטחון כזה. בלי קשר לשאלה אם הביטחון הזה משקף ביטחון אמיתי או לא. ובסופו של דבר להביא, להקות בברזל, בשנייה הנכונה, והכל קורס לתוכו. זה בלון שמתפוצץ ומשמיד את עצמו. וכל הפשלות מתברר שמדויקות, כי זה נבואה, זה בדיוק נבואה. נבואה לא תוקעת אותה אף פעם. בחוויה כן, נבואה לא קחת שום דבר. אלוקים הוא רק בעדך, תמיד תמיד בעדך. הוא רק עוזר, כן.
אם שאול כאילו גם
מביא
עכשיו דברים, לכן עולה, למה הוא מחכה
אני זה עוד לא הגענו אותה, עובדי בן שאולי אותה. אני רק בינתיים אומר מה קרה שם. מה קרה שם? הכל מתהפך לטובה. כל מה שהיה רעה התהפך לטובה, לא נכון. זה אף פעם לא היה רע. עם המן זה באמת היה רע. הוא כתב לה שמירה רבולה בית. אבל פה אף אחד לא עשה שום דבר רע. זה רק היה נראה רע. הגזירה של שמואל, הנבואה של שמואל לפני הרבה הרבה זמן, שנראתה תקועה, היא לא תקועה, היא לא תלושה מהקשרה. כי נביא לא תלוש מהקשרו, נביא מדבר לעניין. במיוחד מתי? במיוחד כשזה נראה לך הזוי. אז תבין שהפער בינך לבין הנביא הוא כל כך אדיר, אבל הוא לא הזוי, הוא לא הזוי. בזכות ההמתנה של שמואל, בזכות זה גרמנו מחנה הפלישתי להפסיד. הוא הורג את עצמו מחנה הפלישתי. ויושע השם ביום את ישראל, אתם זוכרים מאיפה המשפט הזה בא, נכון? כ"ג, דיברנו על זה. זה בא משירת הים. משהו מקביל. אז עכשיו בואו ניגש לשאול יונתן. יונתן ושאול, כן.
זה נראה שבכל אופן, כמו ששאול...
בכל.
זה נראה שבכל אופן, כמו ששאול עשה מה ששמואל ציווה עליו, עדיין יש עדיפות על הבחינה השנייה, של כן להעמיד באמונה שלמה ולפלט שלם כאילו כדי שהנבואה שייכת בכל מצב.
ככה אתה חושב.
וכן להזדהות עם זה.
ככה אתה חושב.
נשמע ככה.
לך זה נשמע ככה. אבל שאול זה לא נשמע ככה. עכשיו הסברתי את שמואל, לא את שאול. אבל שאול הוא בסדר. לא, לשאול זה לא נשמע ככה. שאול רואה ביונתן את הפושע העיקרי. שאול אומר לתן את הפושע העיקרי, אמרנו, מראש הוא אומר זה. עוד הרבה לפני שהוא ידע שהוא נתן טעם דבש, זה די בגלל, למה זה די בגלל? כי יונתן כמעט רס, אתם זוכרים, כשהצופה בגבעה מזהה שפתאום יש אנדרלמוסיה, איך אומרים? ואירוע, הצופים יושבים בגבעה ניני וני המון עמוק ואיך ואלום, והיום ישאו לעם אשר איתו פקדון אבו מי הלך מימנו, מה זה קשור? מה אתה עכשיו מתעסק? יש פה איזה רומת אלוקים, המחנה שלך יכול להיות מושמע, אתה צריך לקבל החלטות במהירויות של חקיקה שנייה, ואתה עכשיו עושה לי מפקד, מי הלך מימנו? וכשהוא מגלה כי זה יונתן, אז הוא בכלל נראה שזה רגע הכניסה שלו, עד כדי כך שהוא מבקש עזרה מהכהן. כי זה מה שהפחיד אותו מראש. הוא אומר, מי שיכול להרוס את הכל זה יונתן. בלי יונתן הכל מסתדר. זה הפוך מהעם שאומר יונתן יומת, שעשה ישועה הגדולת בישראל, בתוך פסוקים. אבל שהוא לא רוצה משום שיונתן לוקח סיכונים. יונתן הולך והוא יכול לחולל את הקריסה הפנימית של המחנה הפלישתי, אבל גם יכול להרוס את הכל אחרת. מה הוא אומר לנערות? אתם זוכרים? הוא מציב לו שתי ברירות. אם הם יגידו, דומו, עד הגיינו עליכם, מה נעשה? ועמדנו תחתינו ולא נעלה עליהם. למה? אם הם יעמדו תחתיהם ולא יעמדו עליהם, אז הפלישתים יבואו ויענו אותם ויחסלו אותם. אתם יודעים מה זה שנופל בשבי המשנה למלך יונתן? אתם יודעים איזה מכה הזאת? איזה מכה מורלית? למה הוא לא בורח? מה התשובה ולמה הוא לא בורח? כי זה טבעו של הפחד, הפחד המוכחש זה טבעו של הפחד. שקודם מוכחש, ברגע שמישהו מעמיד פנים חלשות, אז הוא רץ אחריו. זה הכוח של הספסוף. הספסוף הוא מפוחד, ברגע שהוא מזהה שמישהו מפחד, אז הוא שוקח שהוא מפוחד. לרוץ אחרי מפוחדים זה הרבה יותר קל. כמו הכללים הכלבים, אל תברח מהם אף פעם. כמה שהם קטנים, אל תברח. נכון, אתה רואה איזה כלב קטן השחר, אתה תגיד לו, מה העניינים? הוא רוצה בעיטה בראש. תראה, בלי להבין עברית, פתאום הוא גדול יפה. נובח יפה. מטאפורה, אבל זה גם נכון. אם יונתן ונערו יתחילו לברוח, הלך עליהם. למה? כי אנשי המוצר ירדפו. לא צריך אומץ כדי לרדוף אחרי מישהו. אתה יודע, כשמפנה לך את הגב, הוא צורח בצרחות, לא צריך אומץ. זאת אומרת, כל הציפייה שלנו, לחכות לרגע הנכון, שכל החיה הזאת תקרוס אל תוך עצמה, יונתן יכול להרוס את הכל. אז יונתן אומר לנערו, אנחנו לא בורחים. אנחנו לא בורחים. מה הם יעשו אם יהרגו אותנו? אבל עוד יותר יפחדו. תראו, מה, משוגעים? ולמה הם לא ברחו? מה קורה פה? הם היו בטוחים שגם זה נשק סודי. עוד יותר מפחיד. אתה חייב להיכנס לראש של האויב. זה הדבר הכי מכוער, זה מחוזות הרוע, זה מחוזות היוהרה. זה הלצות מטונפות, מלאות צחנה שעומדות בקולקלות. אבל הכל השפרצה של... יש להם דוברים שמספרים שהכל בסדר, הכל... וכמה שיותר מספרים שהכל בסדר, הם מעולם לא, אין להם בעיות, הם לא שום בעיות. שוב הם מעולם, וכמה שיותר הם מכחישים בעיות, ככה מי שיראה בעיניים מאמינות יודע יותר ויותר שהכל מתרסק, הכל מתרסק. זה מין פוזה כזאת שאם יש לנו מספיק סבלנות, מספיק עוצמה ונחישות, אם אנחנו מפחידים, מפחידים. אם אנחנו מספרים שאנחנו מוכנים למות, כן. אם נתן ונערון אנחנו מוכנים למות, יכולים לברח. אם אנחנו אומרים שאנחנו מוכנים למות, ואנחנו מספיק אמיצים, ואנחנו מודעים שהכל שם, פיקציה אחת גדולה. הטירוף הכי גדול זה לעודד את פלישתים. הטירוף הכי גדול זה לספר להם שכדאי להם להמשיך בשיטה הזאת, שזה מצליח. שאנחנו בחרדה. אבל שאול יושב, בונה על נס, שאול לא תכנן את המלחמה הזאת. שאול חושב שמי שישב במלחמה הזאת זה יונתן. כי יונתן פגש את נציב פלישתים בגבע ופגע בו. כולם לא מאמינים, לא מאמינים שלא שאול יזם את זה. אבל אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים את האמת שיונתן עצמאית, והיה אחרי יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע, ישבו פלישתים, שאול תקע לשופר למור שמירים, או ישראל שמעו למור, ישראל שמעו את זה, אבל זה לא היה. יונתן לא ידע על הנבואה של שמואל, הוא לא ידע שאבא שלו סגור בגלגל. הוא בלי סדר. כל הרעיון של שאול זה סדר, תכנון, ארגון, הובלה, לוגיסטיקה, אסטרטגיה. ויונתן, כמו פרטיזן, או כמו אפשר לקרוא את זה פה, כמו דוד המלך. פתאום יש הזדמנות, אומר, אלוקים פתח לי פתח. בהתחלה זה הכל היה טוב, חוץ מפרט אחד קטן, שיונתן לא יודע ששאול תקוע בגלגל, לא תקוע, אבל ככה שאול חושב. עכשיו יונתן עוד פעם עושה, אז שאול לא מאבד תקווה, שאול באיזה קור רוח בלתי נתפס, האנושי. עולה לגמרי, עולה מולו, והדבר הכי שמפחיד, הוא מחכה, זה מלחמת עצבים כזאת. מלחמה פסיכולוגית, רוחנית, הוא מחכה שהצבא הפלישתי יקרוס לתוכו, ופתאום יש בלגן, הוא אומר, אולי הגיע הרגע. כשהצופים אומרים, הנה זה קורה, המריבה הזאת שחיפשת, הנה זה קורה. והוא אומר שאול, רגע, בוא נבדוק אם זה קורה לבד, או שהשם ישמור. זה קרה כמה דקות לפני התוכנית של שאול. שאול הוא עמוק מאוד בנפש האדם, שאול אומר, זה צריך קורה רק עוד יום וחצי, זה מוקדם מדי, מה קורה פה? מה, דבר אחד מפחיד את שאול, מה האמת שלו? זה היה חושב שכי יכול לקרקל את הכל. זה היחיד שפועל בצורה ספורדית, לא מתכננת, לא? יש זמנות הוא קופץ, הוא לא מחשב מה עם יחסים בינלאומיים, מה עם משפט, מה עם תמיכה, מה עם תכנשים. הוא לא חושב על כל האגפים. הוא אומר, לך, אני יודע מה יונתן עשה, אולי יונתן ברח להם, ואז כל ההמון הפלישתי דולק אחריו. הם כבר לא צריכים לחשוף את זה שהם מפחדים. אבל עד שדיבר שאול הכהן, אמר שאול המלך לא חבריו, אז שאול מזהה שזה קורס. לכן, שאול לא חושב שיונתן עשה הישועה הגדולה הזאת. הוא אומר, יונתן לא הצליח לקלקל את הישועה הגדולה הזאת, לא הצליח. אנחנו רצינו לשאול למה שאול נגס בפסוק הד', איש ישראל נגס ביום ההוא, מה זה נגס? בפסוק הד', פרק י"ד. התרגום אומר, עינה שישראל ידחק, כמו נוגסים. הוא במצוקה. ניגס ביום ההוא. איפה יש עוד פירושים לניגס? קרב מצוות הציונות, קרב, היה מצוות הדין. לא ניגש, זה ניגס. ויואל החצה של, ויואל שאול את העם לאמור, אמרו ראי שאוכל לכם לדייר, ניקמתי ולא לכם קבלו לכם. למה הוא משביע את הצבא לא לאכול לכם? למה? אמרנו, זה נגד כל היגיון צבאי, בסיסי. אם אתה רוצה לשמור את האנשים בכושר, ועם יכולת התקפה, זה קרבות פיזיים של אחד על אחד, שנמתחים על פני קילומטרים רבים, לא עשרות קילומטרים, עליות, יבידות והכל באקסטאזה, למה שאול משביע את העם לא לאכול לכם? אני חושב ששאול מבחינתו זה הקורבן הכי גדול להשם, זה להגיד להשם, אתם זוכרים מה? קידוש השם הכי גדול זה שאול. אנחנו עולים. ולכים אנחנו נסתדר פה, בראת העולם, העולם זה יסתדר. הוא לא צריך קביים. הוא לא צריך קביים. לאכול אצל שאול תמיד קשה לשאול איפה. כי כל פעולת האכילה זה בעצם הרפיסות של העולם הזה, כך הוא קולט. כל פעולת האכילה זו פעולה שמדגישה עד כמה העולם הזה הוא הרעי, עד כמה העולם הזה לא נתמך. תמיד קשה, מתי קשה לשאול עוד פעם עם אוכל, אתם זוכרים? עם אחר חודש, עם דוד. יש סעודה לכבוד ראש חודש ושאול. לא כל כך אוהב את מה שיונתן אומר לו, אבל זה די הסוגיה בשעתה. אז שאול אומר, נכון, יהיה יותר קשה. אז מה אם יהיה יותר קשה? מה זה משנה? אבל הגאולה תהיה הרבה יותר גדולה. עכשיו אנחנו מוציאים את הכוחות מתוכנו, לא זקוקים לעוד כוחות. זה יהיה קשה, אז מה אם זה יותר קשה? אבל אנחנו מסוגלים. המלחמה פה, המלחמות של שאול, הן מלחמות גשמיות שמבטאות לוחמה רוחנית. כה רוחנית כל אחד צריך. אז כשמגיע הרגע ובו כל העם עייף, ולנו באור זה בגלל שאול, לשאול הוא בא מלחמה לשאול. עכשיו מה זה בגלל יונתן? יונתן הופך את המלחמה הזאת ל... כל המלחמות, אנחנו נראה בהמשך, אני ככה זורק פרט שאחרי זה נצטרך לדון בהרבה. כל הרדיפות של שאול אחרי דוד, אנחנו עוד לא שם. אני גם בגלל זה. כי דוד מצליח בכל דבר, אבל דוד נראה לשאול הכי לא מסדר שיש, הכי אקראי, הכי חולף, הכי מנצל הזדמנויות שבמקרה נוצרו. אצל דוד אין פירוש, אין דבר כזה מקרה. אצל דוד זה אלוקים מייצר את ההזדמנויות, בוודאי. אנחנו עכשיו עוד לא בדוד, אנחנו בשאול. שאול אומר, לא רק שדוד מצליח, אלא שההצלחות שלו גורמות לעם ישראל לחשוב שזאת הדרך, זאת השיטה. זה יכול להיות שעכשיו הוא פותר בעיות, לטווח ארוך הוא הורס את החינוך, הוא הורס את החינוך שלו. החינוך של שאול זה לקבל אחריות על העולם, כי אלוקים ברא את העולם. ככל שאתה יותר מאמין שאלוקים ברא את העולם, ככה אתה יותר אוהב את העולם, ולקבל אחריות על העולם, מוביל את העולם קדימה. אז כאן אני נמצא, כאן אני מקבל. אני מקבל. לכן הוא משביע, כן, אז יהיה. וכשהכהן לא עונה לשאול, שאול אומר למדעתו של שהוא אשם בזה, יונתן אשם בזה. אבל העם פודה את יונתן ולא מת. לא כך ברור איך העם פודה. רש"י אומר, התירו לו שאול תשבועתו. רש"י בשם הגמרא, מלחמה של עם ישראל, זה חצי מרד, פסוק מרד. ונתן ימות שעשה ישועה גדולה בישראל, חליל, אחד מהם כל משרד שארצה, אני עושה היום איזה מרחו, שבל המלך אמר שהוא ימות. אז כן, אמרי כלומר, בדבריהם, הם מורדים באיזשהו מובן, זאת אומרת, שאול הפסיד. כי העם רואה ביונתן את המודל שלנו, העם רואה ביונתן את ה... אז הוא הפסיד, אבל קדימה, הוא ילך את החיים כמו שהוא מבין קדימה. אנחנו נעצר פה. יש עוד כמה דקות, אבל להתחיל עכשיו משהו כשיש הפסקה של כמה שבועות, זה יהיה חבל. כן.
אבל באמת, כאילו,
הוא
לא שואל את שאול לפני שהוא עושה
דברים, כי
הוא
יש פה מהמלאכה. גם שאול שואל את השאלות שלו. שאול הוא... טוב, זה ארוך, זה משהו, תראה, תהיה ארוך. כל טוב ידידיי, תודה רבה.